כך רבותיי. בגלל סיבות שונות, אם אני יכול לשבת בשיעור, קשות מיושב, אני מעדיף, ובכל זאת, חלק מהדברים אני אומר אולי בסוף בעמידה. אנחנו מתחילים את תפילת יום הכיפורים בפסוק. עם נעימה ונעימה מיוחדת. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. הרב לבוש לבנים, זקני הקהל, ניגשים לארון הקודש, מוצאים את ספרי התורה, הולכים אל הקהל וחוזרים עוד פעם ועוד פעם, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. למה דווקא הפסוק הזה? בפתיחת תפילת יום הכיפורים. מה זה שייך בכלל ליום הכיפורים? מה זה בא ללמד אותה? אין ספר שצריך ללמוד אותו בעומק כמו סידור התפילה ומחזור התפילה. הבעיה היא שאנחנו כל כך רגילים לומר אותו בשגרה, שאנחנו לא שמים לב למה שאנחנו אומרים. מתפללים. כל אחד מכניס את מה שהוא חושב בתוך התפילה שלו, אבל התרגלו. אבל צריך לדעת שמטבע שטבעו חכמים בברכות, יש לו משמעות מיוחדת. אחרת הם לא היו טובעים אותו. והלשון מטבע שטבעו חכמים בברכות זה לשון של חז"ל. אז צריך לשים לב וללמוד לקח, משום שהכוונה של האמירה של התפילות והפסוקים שאנחנו אומרים היא חלק חיוני ממעשה התפילה. בלי הכוונה, התפילה היא כמו גוף בלא נשמה. כולם מכירים עדיין את הביטוי הזה, תפילה ולא של חכמים, תפילה ולא כוונה כגוף ולא נשמה. שהעיקר בתפילה היא לא רק האמירה, אלא גם הכוונה. הגאון רבי חיים הלוי סולובייצ'יק, זכותו תגן עלינו, בחידושי רבי חיים הלוי, דן בנושא הכוונה בתפילה ומחדש חידוש נפלא. החידוש הוא שיש שני סוגים של כוונה. יש כוונה לצאת ידי חובת המצווה. כידוע, תפילה, יש מחלוקת ראשונים בזה, היא מדאורייתא או מדרבנן, הרמב״ם והרמב״ן, וזה לא נושא שאפשר, ודאי יאמרו עוד שיעורים בישיבה לנושא הזה. אבל זה מצווה, לא ספק, עוד דאורייתא, עוד הרבנן, אבל זה מצווה. זה לא הכוונה שמדברים עליה בתפילה. כי בין למאן דאמר מצוות צריכות כוונה, ובין למאן דאמר מצוות לא צריכות כוונה, אלא עצם המעשה מספיק, זה הכוונה לגבי הכוונה לצאת ידי חובת המצווה. אבל תפילה, הכוונה היא חלק ממעשה המצווה. היא לא שיש מצווה שאני עושה אותה, אבל יש לי גם כוונה. אלא בלי הכוונה, אני לא עושה את המעשה כהלכתו. ואני כהן, אתן לכם משל. הכהנים מברכים את הקהל, אנחנו מברכים בכל יום, אני לא יודע אם אתם נוהגים כאן ככה, אני מקווה שכן. אחינו הספרדים ודאי שנוהגים ככה. אבית יוסף אומר, וישר כוחם של בני ארץ ישראל שעולים וברכים לכל יום. בסימן קוף חפכן באורח חיים. איך אנחנו מברכים? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. איפה כתוב באהבה? בתורה לא כתוב באהבה. כה תברכו את בני ישראל, אמור להם. כך נאמר בפרשת נשא בספר במדבר. לא נזכר באהבה. אומרים רבותינו שהפשט הוא שאם אתה לא אוהב מישהו באמת, אז הברכה היא לא ברכה, היא סתם פיתום ממילא בעלמא, סתם דיבור. כדי שהברכה תצליח, שתהיה ברכה אמיתית, צריך להכניס בלבך אהבה למי שאתה מברך אותו, אז הברכה חלה, אחרת לא. זאת שאהבה היא לא דבר נוסף, יש ברכה ויש אהבה, אלא בלי אהבה זה לא ברכה, זה סתם דיבור. זה הכוונה שתקנו חכמים לומר אשר קידשנו את המצווה לברך את עמו ישראל באהבה. כך גם לגבי תפילה. יש כמה מצוות כאלה שבלי הכוונה בלי שהם מכניסים את כל הלב בתוך המעשה, המעשה הוא לא מעשה. בהגדרה הישיבתית, והגאון הרוגצ'ובי מעריך בזה ביוסף רוזין, ההגדרה היא כוונה נוספת למצווה, או כוונה כחלק ממעשה המצווה. בתפילה אני חוזר ואומר, גם בתקיעת שופר ככה, גם בתקיעת שמה ככה. יש שני סוגי כוונה. יש כוונה שהיא כוונה לצאת ידי חובה, ויש כוונה שהיא באמת להבין מה אתה אומר. בקריאת שמע, קבלת עול מלכות שמיים. בתפילה, כמו שמגדיר חילושי רב חיים הלוי, לדעת שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, להרגיש שאתה עומד לפניו, עמידה לפני הקדוש ברוך הוא. יום כיפור כולו הוא עניין של עמידה לפני הקדוש ברוך הוא. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. המילים לפני השם לא נאמרות סתם ככה. ואת ההתייצבות לפני השם. כל השנה זה לא כך פשוט. דע לפני מי אתה עומד, אומרים את זה לחזן. יום כיפור, הקדוש ברוך הוא ממציא את עצמו אליך ואתה עומד לפניו. יש הבדל בין כל ימות השנה ועשרת ימי תשובה, והשיא שלהם, יום הכיפורים, אומר רבנו הרמב"ם, יום תשובה לכל, לגדולים ולקטנים. מה מדגיש רבנו הרמב"ם כאן? שיום כיפור זה חלק מעשרת ימי תשובה? זה פשוט. זה היום התשובה העליון של עשרת ימי התשובה. אלא אומר ככה, כדי להגיע לקשר עם הקדוש ברוך הוא, צריך להיות אדם גדול. שמסוגל להתרומם ולהגיע לאיזושהי תחושה של התייצבות לפני השם. נביא זוכה להשראת השכינה, להשראת רוח הקודש, לגילוי אליהו. ביום הכיפורים כל יהודי יש לו את הזכות להתייצב לפני הקדוש ברוך הוא. הגמרא במסכת יומא אומרת, שואלת הגמרא, שיש שני פסוקים שסותרים זה את זה לכאורה. האחד, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. זאת אומרת, אם אדם מתפלל כל פעם, הקדוש ברוך הוא קרוב אליו. פסוק שני אומר, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, אל עשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. אימתי? אז אם הוא בכל ימות השנה, כשאתה מתפלל וקורא להשם הוא קרוב אליך, אז מה נוסף ביום הכיפורים? מסברים רבותינו שביום הכיפורים אתה לא צריך לעשות מאמץ להגיע אליו. השם ממציא את עצמו, קראוני ביותי קרוב. קרבת האדם לבורא זה יסוד העבודה, ועם הדברים הכי קשים, כי הבורא כל כך נשגב, כל כך עליון, כל כך למעלה מכל חוש, כל כך למעלה מכל מישוש, מכל תחושה, אין לו לא גוף ולא צורה ולא דמות. איך יוצרים קשר? כל מערכת ההכרה האנושית בנויה על חושים, על ראייה, על שמיעה, על מישוש. פה צריך ליצור קשר עם משהו למעלה מכל חוש, למעלה מכל מקום. אנחנו אנשים מוגבלים, איך נוכל לקלוט את זה בכלל? כל הגדרה יוצרת גדר. מה זה גדר? דבר שיש לו גבולות. הוא בלי גבול, אין סוף ברוך הוא. איך אני עם המוח הגבולי שלי, שכולו בנוי על גדרים, וזה ככה כושר התפיסה, יוצר קשר עם משהו למעלה, מכל גבול, מכל מקום, מכל זמן. אילולא חסדו של הקדוש ברוך הוא, שהבטיח לנו שהוא שומע את תפילתנו, לא היה מבין מה אנחנו עושים בתפילה. קרוב השם לכל קורא וכל אשר יקראו באמת, יש פה תנאי, יקראו באמת. לא כל אחד זוכה לקרוא באמת, צריך להגיע למדרגה. יום כיפור הקודש ברוך הוא אומר, אני נמצא, אני קרוב. תמיד צריך להיות התערותא דלתתא לפני התערותא דלילה. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, השיבנו השם אליך ונשובה, הוא אומר לנו, שובו אליי ואשובה אליכם, אמר השם. ביום כיפור אין דבר כזה, הוא נמצא, הוא ישנו כאן, בתור בית המדרש, בתור בית הכנסת, בכל מקום שיהודים מתפללים הוא נמצא, הוא ממציא את עצמו. אנחנו לא רואים אותו, אבל אם אנחנו עוצמים את עינינו ומכוונים את אוזנינו, אנחנו שומעים את קולו. הזכיר כאן ראש הישיבה את אבי מורי, הרב הנזיר הקדוש, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. הוא העמיד את כל משנתו על הנושא של השמיעה הפנימית של האדם. הקשר של בין האדם לבין האלוקים בנוי על שמיעה פנימית. אי אפשר לראות אותו, כי לא יראני האדם וחי. וגם משה רבינו לא נענה כשהוא ביקש אפילו ארינה את כבודך. הוא לא נענה, אבל הוא שמע את קולו, את 13 מידות הוא שמע. שמע את הביטוי, אנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, לא אומרים ראי ישראל. וגם כשמדברים על ראייה במעמד הר סיני, מה אומר הפסוק? וכל העם רואים את הקולות. בישמעאל רבי עקיבא נחלקו בפסוק זה, אם רואים את הנראה ושומעים את הנשמע, או רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. פעם רציתי לקרב את זה לשכל המצומצם שלנו, הדברים העמוקים והנשגבים האלה, אז הסתכלתי על מכונה של רמקול, וראיתי שהקול שאני מדבר לתוכה, אז מהבהב לפי קצב של הדיבור, יותר אור, פחות אור, יותר אור, זאת אומרת, יש קשר בין הדיבור, בין ההופעה שלו בתוך המכשיר. זה משל כמובן. הנמשל הוא שהקודש ברוך הוא מוציא קול שמתחלק לקולות הרבה ומגיע לאוזן של כל אחד ואחד לפי כוח קליטתו. אבל כולם שומעים. זאת אומרת שכולם נביאים. מה פירוש הדבר? כולם נביאים. מי ששומע את קולו של הקדוש ברוך הוא נביא. אז עם ישראל כולו זכה לרגע מסוים, לא אחד, בכמה רגעים מתולדות ישראל, על מעמד הר סיני, כולם היו נביאים. שמעו אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה. הם נבהלו, נפל להם פחד, אמרו דבר אתה ונשמע, אבל ידבר אלוקים בנמות. כמו שהם אי אפשר לראות ולחיות, פחדו גם מהשמיעה. מה עונה להם? ייתן והיה לבבם זה נראה אותי כל הימים. אבל ישנו רגע של התעלות כזאת. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, בית הכנסת, בית המדרש, בקהילת קודש, שיהודים נמצאים יחד, הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו על כל עשרה מישראל, כשנתפלים תפילת ציבור, לא תפילת יחיד, צריך להרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא וליצור איתו קשר. איזה קשר? תשובה. עשרת ימי תשובה. יש תשובה ויש תשובה. אנחנו מתפללים בכל יום על התשובה. יש תשובה שמתפללים עליה, ויש תשובה שעושים אותה גם בלי תפילה. נחזור על התפילה. השיבנו, אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. מוריי ורבותיי, הדגש הוא על השלמה. זאת תפילה. מה ההבדל בין תשובה רגילה לתשובה שלמה? לא ביהו רבותינו. אני שואל עוד שאלה. מה הקשר בין תורה, עבודה ותשובה? השיבנו, אבינו לתורתך, קרבנו מלכנו לעבודתך, וזירנו בתשובה שלמה. אם חכמים ככה בנו את התפילה לתשובה, צריך להבין על מה מדברים כאן, על איזה תשובה מדברים כאן. מוריי ורבותיי, הגמרא ביומא מחדשת לנו שיש שני סוגי תשובה. יש תשובה מאהבה ויש תשובה מיראה. תשובה מיראה, אדם מגיע להכרה שהוא עשה חטא, שהוא עשה עוון, שהוא עשה פשע, והוא מפחד מפני הקדוש ברוך הוא שציווה אותו לא לעשות ככה, וחושש שהוא יעניש אותו. ושומע מרבותיו שלימדו אותו תורה שאפשר לעשות תשובה, ואז הקדוש ברוך הוא סולח, הפותח שער לדופקי בתשובה, אז הוא עושה תשובה. זוהי תשובה מן החטא. אתה מתחרט על החטא. יש גדרי התשובה ארבעה. יש החרטה, יש הקבלה להבא, יש הבידוי ויש הכפרה. אלה המדרגות של התשובה. אבל יש תשובה אחרת. יש תשובה שאתה לא אתה שבין החטא. ודאי שאתה שב, זה א' ב', בלי זה אי אפשר. אבל אתה שב אל הקדוש ברוך הוא. השיבנו השם אליך ונשובה. זוהי תשובה מאהבה. לא רק מאיפה שובים, אלא לאיזה מקום מגיעים. לא, זה דבר נפלא. המילה תשובה לא נמצאת לגמרי בתורה, ולא בכל כתבי הקודש, בכל התנ"ך לא תמצאו אותה. כל כך אנחנו רגילים לדבר עליה. פעם אחת היא נמצאת. יש פסוקים אחרים, השיבנו, שובה ונשובה, אבל המילה תשובה, כמו שעשינו, היא כל כך יסודית. מופיע פעם אחת. שמואל הנביא מתואר בספר שמואל שהוא הולך ומסובב בכל ערי ישראל, ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. מה הפשט? ברמה שם המקום השראת השכינה של שמואל, שם הוא שומע את כל אלוקיו. הוא התחיל בתוך המשכן אצל אלי בילדותו, ממשיך הלאה שהוא מסתובב בין העם מעיר לעיר, ממקום למקום. זה לא הזמן שהוא שומע את כל אלוקיו, אז הוא מלמד אחרים. אבל כאשר הוא שב הביתה לבית השם על הרמה, הוא עולה מדרגות הגבוהות שלו, שם הבית שלו. לכן אנחנו אומרים בכל יום את המזמור לדוד השם מורי ואישי ממי ירא. ומה אנחנו מבקשים? מה אומר דוד המלך? אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. לחזות בנועם השם ולבקר בחלום. זו התשובה מאהבה. אתה כל כך אוהב אותו שאתה רוצה להיות איתו יחד. אתה חוזר אליו. איך יוצרים את הדבר הזה? איך אפשר לצוות בכלל? יש מצוות של אהבה. ואהבת לרעך כמוך, ואהבת לשם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, ואהבתם את הגר. מצוות לאהוב. כותב אבי מורי זצ"ל בשם אביו זצ"ל, סבי המנוח, ששאל אותו בלשון היידיש שלו, מה עושים? זה לא מתאהב, זה לא בא הרגש הזה. איך אפשר לצוות על זה? אפשר לצוות על מעשה או על מחדל ממעשה? עשה ולא תעשה. על רגש אפשר לצוות? או שהוא ישנו או שלא ישנו. שאלה קשה. רמזו לנו רבותינו שיש דרכים ליצור את האהבה הזאת. לעסוק בדברים כאלה שעצם ההתעסקות בהם מקרבת אותנו לקדוש ברוך הוא ונוצרת אהבה, כמו שמסביר אחד מגדולי בעלי המוסר הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל. העניין הזה של אהבת האם לבנה שמבוססת על נתינה, לא על קבלה. אתה נותן למישהו, אתה נותן לו ונותן לו, אתה אוהב אותו, אתה יוצר, הוא חלק ממך. האם מניקה אמנה? ודאי שהוא חלק ממנה. הסוד הוא ללכת אל הקדוש ברוך הוא וכביכול לתת לו. מה לתת לו? את מה שהוא ביקש ממנו שאנחנו נעשה. הדבר הראשון היא תורה. חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמיים. אהבת תורה. כמה נפלא הדבר הזה. לומדים סוגיה קשה, מקשים קושיה חזקה, פתאום הקדוש ברוך הוא שולח הערה והמוח מתמלא אור. איזה שמחה זאת? אין שמחה כהתרת הספקות, אמר החכם. זהו השיבנו אבינו לתורתך. כשאתה באמת שקוע בתורה, בתורת השם, אתה ממילא מגיע לאהבתו של הקדוש ברוך הוא. על ידי אהבת התורה אתה מגיע לאהבת השם הקדוש ברוך הוא. קרבנו לעבודתך. איך מתקרבים לקדוש ברוך הוא? המילה קורבן באה מהמילה להתקרב. העבודה יוצרת את ההתקרבות שבין האדם לבורא. בזמננו זו התפילה, שאתה ניגש אליו, אתה יוצר, אתה עובד לו. העבודה היא תפילה. כאשר אתה מתקרב לעבודה, אתה מרגיש יותר ויותר שאתה עובד את השם, אתה יותר ויותר עובד לפניו. הכהן הגדול לפני ולפנים ביום הכיפורים הגיע לשיא של העבודה בקודשי קודשים. זה כולו אהבה, אין בכלל שאלה. בלי זה אי אפשר להתקרב. המשל של שיר השירים, הדוד ואהובת ליבו, זה המשל על פי דעת חלק מרבותינו, לפי הרמב״ם, הנפש בבורו של האדם, נותנת הנפש, הנשמה שחלק אלוקה ממעל. הערגה היא בין הנשמה ובין אדון הנשמות. הוא הדוד והיא הקלה. פירוש אחר, שרב סעדיה גאון, לפי מדרשי רבותינו, זה כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. שניהם באמת. נוצר כאן וקרבנו מלכים לעבודתך. אם יוצרים את אהבת התורה ועובדים את השם כראוי, באה אהבה ממילא. התשובה השלימה היא התשובה מאהבה. זוהי תשובה שלימה. תשובה מהירה היא תשובה, אבל היא לא מגיעה לשלימות. תשובה שלימה זה דביקות האדם בבוראו שהיא נותנת חיים. אמר כאן כבוד הרב מרד אטרה, הרב ישר שליטה, הוא דיבר על מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. הדבקות הזאת זה חיות, זה מכניס בך החיים. זוהי תשובה שלימה. רק בדרך רמז אני אומר, כי זה שיעור לחוד, ואני רוצה אותם עליי להאריך. תשובה מאהבה, אומרים חז"ל, זדונות נעשים לו כזכויות. כך אומר ריש לקיש. תשובה מיראה נעשים לו כשגגות. האדם רוצה לכפר על עוונותיו. זה עיקר עבודת יום הכיפורים. נקרא יום הכיפורים. זה סוף התהליך של התשובה. בבית המקדש היה שעיר, הוא כיפר על כולנו. היה כהן גדול שעשה עבודה. הייתה לשון של זוהרית תלויה בפתח ההיכל לסמל את העוונות, יהיו חטאיכם כשנים. כשהכהן הגדול היה זוכה לגמור את עבודתו ולצאת בשלום מן הקודש, הייתה לשון מלבינה, כי שר עווניך וחטאתך תכופר. מה ההלבנה הזאת? ההבטחה, יהיו חטאיכם כשני כשלג ילבינו. זו הטהרה במדרגה הגבוהה שלה, זה היום הכיפורים. זה מתכפר לגמרי, כאילו שלוקחים משהו ומזיזים אותו לגמרי, הוא לא קיים יותר. יש כפרות לצערנו בייסורים, במיטה, בסבל, יש כפרות מתוך שמחה, שמחה של עבודת השם. זו הייתה המדרגה הגבוהה של יום הכיפורים. נחזור לראשית דברנו. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. תשובה מהירה זה מבחינת אור זרוע. האדם עמל, חורש וזורע ועובד ובוכה, זורים בדמעה, וזוכה הקדוש ברוך הוא מקבל את פרי עבודתו ונסלח לו. מדרגה חשובה מאוד, אבל זה נקרא מדרגה של צדיק. צדיק מנוגד לרשע, הוא צריך לעבוד להיות צדיק. יש מדרגה יותר גבוהה. ושמעתי אגב מאבא זצ"ל, אחד מדברי התורה האחרונים שזכיתי לשמוע ממנו, הישר לא צריך בכלל לעמול, לבכות, זה טבעי אצלו. ככה הוא הגיע למדרגה כזאת שאין לו צורך בכלל לא לבכות ולא לחרוש ולא לזרוע. הוא מתוך שמחה עובד את אלוקיו. טבעי לגמרי. ישרי לב נאמר כאן, לא סתם ישרים. סופי התיבות הם רבי עקיבא. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. תראו את האותיות האחרונות, זה רבי עקיבא, רק העקיבא כאן בהי, לא באלף, כשהם נוהגים בארץ ישראל לומר, בירושלמי, בבבלי זה רבי עקיבא באלף. למה דווקא רבי עקיבא? מי כמו רבי עקיבא היה התנה של ששמועתו הייתה שמועת האהבה? הוא שאמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול שבתורה. הוא שאמר לתלמידיו ברגע הנורא שהיו סורקים את בשרו במסקות של ברזל, ואמרו לתלמידיו, רבנו, אוי לנו שראינו לך בכך, אמר להם, כל ימי הייתי מצטער. נאמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, אפילו נוטל את נפשך. ועכשיו שבא לידי ולא הקיימנו, זה אהבה עד כדי מסירות נפש שאין למעלה ימינה. זה רבי עקיבא. בהקדמתו של אור ישראל וקדושו, מרן הרב קוק זצ"ל לשיר השירים, הדברים באים מדי ביטוי נפלא. מתאר מה זה האהבה, סוגים שונים של האהבה. הגמדים טרוטי העיניים שסובבים ליד מגדל, הם מבינים רק את הצורה הפשוטה של אהבת איש ואישה, הם לא יודעים בכלל להביא, להגיע למדרגות הגבוהות של אהבת האדם לבורא. זה המשל והנמשל. יום הכיפורים הוא יומו של רבי עקיבא, זה יום התשובה מאהבה. זוהי תשובה שלמה. לכן, אם תקחו את מסכת יומא, סוף מסכת יומא, רבי עקיבא. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומתאר אתכם אביכם שבשמיים. שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. ואומר מקווה ישראל השם. מה מקווה מתאר את הטמאים? הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. רבותיי, מקווה. זאת השם ודאי, כולנו נדבול בערב יום הכיפורים. איך הוא מתאר? בלי שאתה תרד לתוכו ותדבול בתוכו, תעשה מעשה, תכניס את כולך בתוכו, שלא יש שום דבר מבחוץ, הוא לא יתאר. אומר כאן עניין של קרבת האדם להשם, זה מעיין, מעיין טהור שאדם צריך לדבול בתוכו. מה המקווה מתאר את הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל? זאת אומרת, צריך ליצור את הקרבה. לכן יש כאן בשני ואומר, הוואומר הראשון זה עדיין פעולת הבורא בלי פעולת האדם. וזרקתי לכם מים טהורים וטהרתם, הוא רק צריך להמציא את עצמו. המדרגה השנייה של ואומר מקווה ישראל השם, האדם צריך לעשות מעשה של תפילה. בלי מעשה של תפילה, של לקפוץ לתוך המים, הוא לא יתאר, יעמוד שם כל היום, לא יצא מזה שום דבר. הקדוש ברוך הוא כביכול רוצה שאנחנו נדבול במעיין שלו. קשה מאוד לומר את זה, כביכול, אבל ככה, כך אומר רבי עקיבא. לכן שמו את משנתו בסוף מסכת יומא, ללמד אותנו שיום הכיפורים זה יום המיוחד לתשובה מאהבה. ולכן אפשר להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הכפרה, לא על ידי ייסורים ולא על ידי מיטה, אלא על ידי רחמיו הרבים. איך אפשר לדרוש את זה ממנו? אם יוצרים בליבו של כל אחד אהבה של הקדוש ברוך הוא. ולכן על אהבה מתפללים. כל יום, ואהבת עולם אהבתנו, אהבה רבה אהבתנו, לפי שתי השיטות, אמר, ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות כל דברי תורתך באהבה. כך אנחנו רגים לומר בתפילתנו. זאת אומרת, היראה היא מדרגה שעולים עליה, ממנה עולים מדרגה יותר גבוהה למדרגת אהבה, וזו עבודת התשובה. קודם תשובה מהירה, להתנקות באחת, אחר כך תשובה מאהבה, להיות דבק בקדוש ברוך הוא. זה עיקר עבודת יום הכיפורים. ולכן יש מושג של תשובה שלמה. ועל זה צריך להתפלל, לזכות לכך. הקדוש ברוך הוא צריך לסייע לנו, כי זה הדבר שאדם יכול בעצמו לא להגיע אליו, הוא רוצה, אבל זה לא הולך, לא בא לו ללב. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן בליבנו, הוא ייתן את אהבתו ואירתו, שנשמור את חוקיו. כמו שהוא אהב אותנו, כך שהוא ילמד אותנו לאהוב אותו. וזה העומק של כל העניין של יום הכיפורים, שמתוך שמחה עובדים בו את השם. אור זרוע לצדיק, כאשר הוא זורע, הוא זורע בדמעה. כשהוא קוצר, הוא קוצר בשמחה. אלול ועשרת ימי תשובה, חוץ משבת אולי, שגם שבתות זה גם כן מדרגה של תשובה מאהבה, אתה רוצה בשפת אמת, בדרוש ליום הכיפורים, ששבת היא גם כן מדרגה של תשובה מאהבה. כי אסור ככה לפקוד בשבת, אסור לבקש על צרכים. שבת, שבתות זה מדרגה הכי גבוהה של תשובה מאהבה. אני צריך להגיע למצב שהקדוש ברוך הוא מסייע לך לאהוב אותו. יש שמחה, ולי יש אלף שמחה. אבות האומה נקראו ישרים. אברהם, יצחק ויעקב. לישרים תהילה. לא במקרה, והספר כולו נקרא ספר הישר, כי זו מדרגה מאוד מיוחדת. כבר אתה באופן טבעי עושה מה שצריך לעשות, אתה בכלל לא צריך להתאמץ. יש חושבים אולי שזה לא טוב, כי חסר, אם זה לא, זה הולך לך בעצמו, אתה עושה את הדבר הטוב הישר בין אלוהים ואדם מבלי להתאמץ, אולי זה לא טוב. לא תגיע לזה לפני שתעבוד על עצמך קודם. תחרוש ותזרע בדמעה ותעשה חשבון הנפש ותשוב מן החטא. תעלה מדרגה יותר גבוהה, תגיע לתשובה ואהבה. וזה העניין של תורה, אבל יש בו העניין נוסף, זה העניין של אהבת ארץ ישראל והעניין של אהבת עם ישראל, שהם כולם מעלות להגיע לאהבת השם. אהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודך. תורה הסברנו קודם, ארץ ישראל אותו דבר. רבי אבא ומנשה כיפה דעכו, אתם נמצאים בעכו מוריי ורבותיי, היה המור הקדוש הישראלי שמגיע אליה מנשק את הסלעים מתוך אהבה, אהבה לארץ ישראל. זה ערך שלצערינו בציבור הרחב בזמן האחרון נחלש. לא רק שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות קשורים לארץ ישראל, אנחנו ממש אוהבים אותה, באופן טבעי. זה חלק מאיתנו, זה הבית שלנו. כי אהבת האדם אל ביתו. גם זה דרך להגיע מתוך אהבת תורה לקדוש ברוך הוא, מתוך אהבת ארץ ישראל לקדוש ברוך הוא. לא מספיק. הכי קשה לאהוב את ישראל. ישראל עם, יש צדיקים, יש בינונים, יש לצרינו גם רשעים, יש תאורים, יש לצרינו גם פנימיים. איך אוהבים את כולם? היה רגיל אבא מרי, הרב הנזיר רצה לומר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, לצר מטעה, אם מעשה ידעי להתפאר. משנה ראשונה של הפרק האחרון של מסכת סנהדרין, אנחנו חוזרים עליה לפני פרקי אבות בכל שבת, משבתות הקיץ או משבתות שבין פסח לשבועות לפי מנהג הספרדים. ועמך כולם צדיקים? תגידו את האמת, אפשר להגיד ככה? תצאו לרחוב, תראו את הציבור, תגידו, כולם צדיקים? אבל אנחנו אמרנו שציבור זה צדיקים בינוניים ורשעים, איך זה כולם צדיקים? איך מדברים דברים כאלה? כל מילה בדבר. הסבירה הרב הנזיר זצ"ל שכל אדם בישראל יש לו את הצד האישי שלו כפרט, הוא נידון לפי המצב שלו, ויש לו את השייכות שלו לכלל ישראל. מהבחינה של כלל ישראל אי אפשר אף פעם להיות רשע, כלל ישראל תמיד צדיק. זה ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, בנים אתם השם אלוקיכם, ההלכה כמו רבי מאיר, בין כך ובין כך אתם קוראים בנים. זאת אומרת, גם אם אתם לא הולכים את דרכי השם, להידבק עם המציאות של כלל ישראל, גם אני יהודי, כולנו יחד. במידה שהדבקות בכלל ישראל היא חלק מהותי מהמציאות של האדם, יש אהבת ישראל. מתוך אהבת תורה ואהבת ארץ ישראל ואהבת ישראל, ואין כאן עניין של מדרגות, מה קודם מה אחר כך, כי אין האחד בלי חברו, וכולם לעניות דעתי מדרגה אחת. יש לזה דיונים וויכוחים, ואולי אפשר כן לומר שיש בתנא באליהו איזה חידוש נפלא, שאולי ישראל קודם גם לתורה וגם לארץ ישראל. יש בתנא באליהו, פעם פגש את אליהו הנביא זכור לטוב, ואמר לו, שני דברים יש לי בליבי ואני אוהבם אהבה יתרה, ואלו הם תורה וישראל, איזה מהם קודם? מופיע בתנא באליהו. אמר לי, הבריות אומרות תורה קודמת, ואני אומר ישראל קודמים, שלמלא ישראל לא ניתנה תורה לעולם. זה כמובן במדרגה יותר נמוכה, כי בעומק הם כולם במדרגה אחת, אבל בסדר קודם בא לידתו של עם ישראל לעולם על ידי האבות אברהם יצחק ויעקב, על ידי יציאת מצרים, אחר כך בא מתן תורה, אחר כך בא הכניסה לארץ ישראל, ואז נעשית שלמות אחת מכולם. להגביר את אהבת התורה, את אהבת ארץ ישראל ואת אהבת ישראל, מגיעים לאהבתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן התורה, והוא הבוחר בעמו ישראל באהבה, והוא אשר נתן לנו את הארץ הזאת, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה עד אחרית השנה. ואת יש פה שלושה ערכים שזה חלק מהקרבה לקדוש ברוך הוא, זה שלו. אספר לכם סיפור אישי ובזה אולי נסיים. ילד הייתי, ילד קטן, זכיתי עוד להשתעשע על ברכיו של אור ישראל וקדשו הרב קוק זצ"ל בירושלים. והיה מעשה כזה, הרב, כנראה הייתה לו חיבה מיוחדת אליי בגלל זכותו של תלמידו הגדול של אבי זצ"ל. הפעם הביא אותי אבא, והייתי ממש תינוק כבראשית, אולי אפילו לפני זה, שואל אותי הרב זצ"ל, כך סיפרו לי אחר כך, אני לא זכרתי את זה, מה למדתם בחדר היום, מה למדתם? אני אומר לו, חומש בראשית. נו, שואל הרב, הבנת את הכל? או שיש לך איזו שאלה? אני מתבייש שהוא מספר, אבל ילד מדבר כמו ילד. אמרתי, הבנתי את הכל, אבל יש לי שאלה. מה שהרבי הסביר, הסביר, אבל לא, יש לי שאלה. מה השאלה שלך? אנחנו שרים, ביגדל אלוהים חי, באדון עולם, שרים שאין לו גוף, אין לו דמות הגוף, לא נערוך עליו, אין לו צורה. זה היסוד של האמונה. ושם כתוב, ויצר השם אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים עשה אותו. זאת אומרת שיש לו כן צלם, יש לו כן דמות. זה סתירה. איך יכול להיות? ילד קטן לפעמים שואל שאלה שהחכמים הכי גדולים מתקשים לענות בה. הנער, הרב זצ"ל, אחרי שככה קצת ליטף אותי, זה לא צלם שכך נראה האלוקים. זה שייך לאלוקים. ככה נראה. זה הצלם של האלוקים. כמו שזה הבית שלך, וזה הספר שלך, וזה הכובע שלך, זה הצלם של האלוקים שבו הוא ברא את האדם. עכשיו אתה מבין, קצת שתגדל בעזרת השם תבין יותר, ככה ענה לי. מדוע אני אמרתי את זה? ארץ ישראל ועם ישראל ותורת ישראל זה הצלם של אלוקים. הוא בחר בהם, הוא בחר בתורה, משה עבדו, הוא בחר בארץ ישראל, הוא בחר בעם ישראל, מכל העמים. זה שלו. אנחנו מתקשרים איתם, אז כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זהו ואמר כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. הפירוש, מה זה לא, מה הקשר בין זה ובין כל ישראל שהם חלק לעולם הבא? יש מפרשים שארץ ישראל היא בתחילת עולם הבא. אני רוצה להוסיף עוד פירוש אחד. בזוהר הקדוש בפרשת פנחס כתוב שמה שנאמר, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, שזה כתוב כידוע על התפילין של הקדוש ברוך הוא, הכוונה היא שלכל יהודי יש חלק בארץ ישראל. מה עושה לנו עם אחד? שכולנו קשורים לארץ ישראל, אנחנו רוצים או לא רוצים, לכל אחד יש ארבע עמוד בארץ ישראל. תורה זה כך וארץ ישראל זה ככה. אילו חסרה נשמה אחת מישראל במעמד הר סיני, לא הייתה התורה יכולה להינתן. אילו חסרה עוד אחת בתורה, התורה פסולה לקריאה. וגם ארץ ישראל צריכה להיות ארץ של שלמות, שלא יחסר כל בה. וזהו, המציאות הזאת של תורה, עם וארץ, שמשתלבת יחד, היא יסוד לעבודת השם, מתוך אהבת תורה, אהבת עם ישראל, אהבת ארץ ישראל, מגיעים לאהבתו יתברך, ואז בוודאי ובוודאי שזוכים לאהבת השם יתברך, ומי שזוכה לשוב תשובה מהאהבה, הקדוש ברוך הוא מקבל את תשובתו השלימה, וזוכה באמת לגמר חתימה טובה בספרם של צדיקים, לאלתר, לחיים הטובים ולשלום, לכם ולנו, לכל בית ישראל, אמן כן יהי רצון.